בוקר טוב, אתם מקשיבים לקריאת השכמה, גרסת 2024, 2.4. מה שלומך, סתיו?
וואי, האמת, את יודעת, עברו עליי 3 חודשים מזעזעים, אבל עכשיו, השבוע האחרון, משהו השתנה, פתאום כאילו דברים סבירים שוב, נכון?
יש סבירות באוויר.
מה איתך? איך את מרגישה?
קודם כל ממש טוב, בגלל שמזגנו יין הפעם, כדי להקליט את הפרק הזה, ו... זה ממש משפר את מצב הרוח באורח בלי. וגם, אני לא יודעת אם שמעת, אבל אני מרגישה ש... תראית, באו לעשות סדר כמו שצריך, כי אהרון ברק מונה להיות השופט מטעם ישראל בבית הדין הבינלאומי בהג.
מה? את יודעת שהוא ניצול שואה? שלחו אותו לאנטישמים?
וואי, לא, שכחתי מזה לגמרי. לא, אני אשתף שהפעם האחרונה שאני נתקלתי באהרון ברק, אני הייתי בת 17, בורחה 18, בקורס העיתונאים של חיילי גלי צהל, ואהרון ברק הגיע לדבר עם הקורס העיתונאים, ובתור בת לאורחי דין, וספציפית לאבא שאיננו חסיד של המהפכה החוקתית, ממש ציפיתי לבואו, וניסחתי שאלה, ואפילו בחרו אותי לשאול את השאלה, ושאלתי אותו אם הוא לא חושב שהמהפכה שלו פוגעת בדמוקרטיה.
ומה הוא אמר?
הוא אמר כן, אבל זה כי אסור היה להקליט ולפרסם שום דבר משם. אז באיחור של 7-8 שנים, אני מפירה עכשיו צו איסור פרסום. הוא אמר כן.
אוקיי, טוב לדעת שאנחנו על אותו גל. אני פעם אחרונה נתקלתי באהרון ברק בכל פסקה ופסקה של פסק דין בעניין הסבירות שיצא השבוע, כי אני ויובל החלטנו שאי אפשר לעבור על זה בשתיקה, וצריך להבין איך סוף סוף חזרה הסבירות לחיינו, איך כאילו חזרנו לעולם מתוקן אחרי הטירוף שהיה פה, וכדי שאתם לא תצטרכו, אנחנו צללנו ל-740 העמודים של פסק הדין בעניין הסבירות.
הנס כוס היין.
ממש כך. וישר אחרי הפתיח, אנחנו נבין מה סביר, מה לא סביר, מה חוקתי, מה לא חוקתי, מהי דמוקרטיה, ומה תפקידנו פה.
Stay tuned! בימים אלה, בחלוף 75 שנה מאז אותו רגע היסטורי של הכרזת העצמאות, מרחפות מעל למדינת ישראל סכנות קיומיות מחוץ ומבית. בעוד שורות אלה נכתבות, ומאז הטבח הנוראי ומעשי הזוועות של יום 7 באוקטובר, מדינת ישראל נתונה במלחמה עקובה מדם נגד אויב ברברי שקם עלינו לחלותנו. על סכנות אלה שמחוץ נגבר ביד חזקה ובזרוע נטויה. הדמוקרטיה הישראלית נתונה בימים אלה בסכנה מבית. והיא מגולמת בתיקון לחוק יסוד השפיטה, שנועד להביא לשינוי משטרי יסודי במדינת ישראל, להלן, התיקון לחוק היסוד, או התיקון.
זו הייתה כמובן השופטת ברון, שבחרה לפתוח כך את פסק הדין שלה, בעניין עילת הסבירות, שזה, התיקון זה, זה בייסיקלי חמאס, כן?
כן. כאילו,
עכשיו, לא יכולה.
וגם דאש, כי כלל המעבר.
חמאס, דאש, נאצים. עכשיו, חשבתי שזה קטע שלנו להשוות את הממשלה לחמאס, להגיד שהם באותו צד משתפים פעולה נגד השלום שלנו, ביטחון שלנו, אבל בסדר גמור, ענת ברון, סבבה, התיקון לעילת הסבירות, אויב מבית, בזמן שנחמים אויבים בחוץ, רק שנבין את גודל המעמד והסכנה שמולה אנחנו נמצאים.
את יודעת, זה מעניין, כי הטקסט הזה של ברון, הוא מתכתב נורא נורא יפה. אני ראיתי אחד הסטטוסים שאהבתי השבוע, היה של דורון פישלר, מבקר קולנוע. הוא כתב בראשון בינואר, תחילת השנה האזרחית, וגם היום שבו עבר הביטול של התיקון, שלפתור את אחד מקווי העלילה הראשיים של השנה שעברה, ביום הראשון של השנה החדשה, זה כזה מהלך שקוף שמעיד על החלפת התסריטאים.
תכלס. לא, אנחנו במצב מלחמה.
כן, אז אנחנו במלחמה, ואני התנחמתי, כמו רבים אחרים, בחזרתה של הרגעית של הסבירות לחיי, כי זה היה פשוט כותרת נחמדה יותר, משאר הכותרות. אבל כן, זה היה בזה משהו מאוד 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 סוריאליסטי, ונראה לי שאולי ברון מתחברת לזה, לסוריאליזם הזה, אבל מהכיוון השני, אם בשבילי התחושה הייתה שהמלחמה מגמדת את העניין שלכתחילה היה די גמדי בעיניי, אז היא הצליחה לרומם את הסבירות להשתמש בחמאס כדי לצקת עוד יותר בומבסטיות.
לגמרי, כי הרי עד המלחמה, הם דיברו על סכנה גדולה על הדמוקרטיה, אז הייתה מלחמה וראינו שהדמוקרטיה יכולה למות גם בלי מהפכה משטרית. וכאילו, וזה חמוד ששופטי העליון עדיין ממש מנסים להשיג רלוונטיות, להישאר רלוונטיים לשיח הציבורי, הציעו להם, דרי הרי ניסה לאפשר להם לדחות בחצי שנה את הפרסום, ושחיות וברון עדיין יוכלו להשתתף, וחיות בכל זאת כפתה על השופטים לפרסם את זה מוקדם, כנראה בגלל זה, זה 740 עמודים.
אולי רגע לפני נדבר על מה בעצם קרה. כי יש לנו, היה לנו את, בשנה שעברה, ביולי, לדעתי 23, חוקק תיקון לחוק יסוד השפיטה, כולן, מניחה שרוב מאזיננו יודעים במה מדובר, תיקון, אולי נקרא את כלשונו, את יודעת מה?
סבבה.
אני הולכת עם שופטי העליון, הם רוצים לחזור לטקסט, ואני
דבר... האם הם רוצים?
חלקם, תלוי באיזה שלב של 740 עמודים.
סבבה.
אז ככה, התיקון, זו לשונו. על אף האמור בחוק יסוד זה, היינו חוק יסוד השפיטה, מי שבידו סמכות שפיטה על פי דין, לרבות בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, לא ידון בעניין סבירות ההחלטה של הממשלה, של ראש הממשלה או של שר אחר, ולא ייתן צו בעניין כאמור. בסעיף זה החלטה, כל החלטה, לרבות בענייני מינויים, או החלטה להימנע מהפעלת כל סמכות. זה התיקון, על זה כל התררם.
די מכסה.
בסך הכל כן. אל תתערבו. זה בגדול, זה בגדול מה.
אל תתערבו בטענה שההחלטות בלתי סבירות.
נכון, נכון.
לצורך העניין, כמו שקרה בפרשת ארי, גם בשנות ה-90 וגם לפני שנה, כשהובהר הרבה מאוד פעמים שבלתי סביר למנות אדם ספרדי שומר מצוות לשר בממשלה.
דר. כן, אני לא מבינה מה הם חשבו לעצמם. אז ככה, בפסילה של התיקון הזה, תמכו, ואלו שמות. הנשיאה לשעבר אסתר חיות, ממלא מקום הנשיא עוזי פוגלמן, השופטת בדימוס, ענת ברון, והשופטים יצחק עמית, דפנה ברק ארז, עופר גרוסקופף, חלד כבוב ורות רונן. אלה התומכים. התומכים בפסילה.
כן.
השופטים שמתנגדים לפסילה, שזה נורא מצחיק בעיניי. הם, אלכס שטיין, נועם סולברג, דוד מינץ, יוסף אלרון, יעל וילנר, גילה, קנפי שטייניץ ויחיל קשר, אבל שטיין, וילנר וקנפי שטייניץ מציעים לצמצם, אנחנו נדבר על זה בהמשך, וגם מה שעוד חשוב בתוך ההחלטה הזאת זה ש12 מתוכם בעצם קובעים שלבגץ יש סמכות בכלל לבצע ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, כלומר יש לנו סמכות לעשות את מה שאנחנו עושים כאן.
כן, נכון? למרות כן, למרות שחלק קטן מהם הרי אמרו, יש לנו סמכות, אבל לא כדאי להפעיל אותה כרגע. עכשיו, הרשימה הזו שקראת, פשוט גיבורי תרבות אחד-אחד, כאילו חוד החנית של, של החברה הישראלית לדורותיה. ואי אפשר שלא לקרוא את הטקסט הזה כטקסט מכונן, נכון?
המילה מכונן מופיעה בו יותר מפעם אחת, אז...
אז מן הסתם. למשל, בואי נקרא פסקה של השופט שטיין, שמסביר מה קורה פה. השיח החוקתי שמתקיים במחוזותינו מתנהל לפי הדפוס מה גובר על מה. לפי כללי השיח, בית המשפט העליון, ובנסיבות מתאימות, גם מוסד שיפוטי אחר, מוסמך לקבוע את בתלותו של חוק הרגיל של הכנסת, שנחקק בניגוד להוראותיו של אחד מחוקי היסוד. מכאן הולדה הטענה נושא דיוננו, אם פסיקתו של בית משפט זה בדבר בתלותו של חוק רגיל, באה מכוח האמור בחוקי היסוד, אזי ניתן לכונן חוק יסוד שיהיה חסין מפני ביקורת שיפוטית, לאמור חוק יסוד גובר על כוחו של בית המשפט העליון. טענה זו מסגירה משחק ילדים מהידוע בשם אבן יער ומספריים, או אבן יער ומספריים בהגה הירושלמית. אני מקווה שיוגעים ככה.
אני גם רוצה להבהיר למאזיננו שזה כתוב, סתיו מקריאה...
אבן יער.
כן, זה הכל כתוב, כולל בהגה הירושלמית.
חברנו ירושלמים יכולו לתקן אותנו. ואני חוזרת לציטוט, מדובר במשחק מסדר שני, שמנצחו מכריע במחלוקת הילדים, באשר לפעילות מסדר ראשון שביוצונם לקיים. כדוגמה, בחירה בין משחק כדורגל ומשחק כדורסל, והחלטה בדבר זהותו של המחפש הראשון במשחק מחבואים. בגדרו של משחק זה, משתתפיו מסמנים בבת אחת באמצעות אצבעותיהם, בחירתם באבן, בנייר או במספריים, ונצח נקבע לפי הכלל הבא, אבן שוברת, ועל ידי כך מנתחת מספריים. מספריים גוזרים, ועל ידי כך מנצחים נייר, ואילו נייר מכסה, ועל ידי כך מנצח אבן.
פסק הדין כלשונו.
הקטע שהאזנתם לו עכשיו הוא חלק מפרק המנויים השבועי שהוצאנו בקריאת השכמה. בכל שבוע אנחנו מוצאים פרק אחד שפתוח לכולם, ופרק אחד שסגור למנויים המשלמים של הפודקאסט שלנו שעוזרים לנו להמשיך ולהתקיים. כדי להאזין לפרק הזה ולעוד עשרות פרקי מנויים שכבר פרסמנו, ובעזרת השם מאות שנפרסם בעתיד, אתם יכולים להיכנס ללינק שבתיאור הפרק, או לכתוב מנויים רוזה מדיה בגוגל, להצטרף לתוכנית המנויים בהחל מ-10 שקלים בחודש, או אם אתם יכולים, במחיר שעת עבודה, וליהנות מכל התוכן שלנו. תודה רבה.